הפתעה של פרשת שבוע, פרשת מטות. דברי ירמיהו בן... יותר חזק, אני לא יכול. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיהו בן אמון, מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו. והיא בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, עד תום ה-12 שנה לצדקיה, בן יאשיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. וידבר אדוני אליי למור, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ג' הגדרות כתובים כאן בפסוק. הראשון, בטרם אצורך בבטן ידעתיך. השנייה, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך. ואחרון, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום אדוני, וישלח אדוני את ידו ויגע על פי, ויאמר אדוני אליי, הנה נתתי דבריי בפיך, ראה הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ, ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. זה 10 פסוקים הראשונים של ספר ירמיהו. כללות התוכן של יקרא הדברים בפסוקים האלו, השם יתברך מודיע לירמיהו הנביא שעוד מהיותו בבטן כבר הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח נבואה, עוד קודם אפילו, עוד לפני כן. ומה ירמיהו אומר? הנה לא ידעת ידבר כי נער אנוכי. צריך להבין, ירמיהו באותו שעה היה במדרגה נוראה, וכבר השם מדבר איתו. והוא טוען, אני לא יודע לדבר כי נער אנוכי. והשם ברך אומר לו, אל תאמר נער אנוכי. יש לך את הכוח הזה. בימינו אין לנו נבואה, ואפילו בדורו של ירמיהו, לא כולם היו נביאים, ואפילו היו נביאים שהיו פחות בדרגה מירמיהו הנביא. הוא היה נביא מיוחד מאוד. יש כוח, היה לו כוח גדול מאוד. כוח מיוחד מאוד של נבואה היה לו. כתוב במחילתא, שברוך בן נריה התלונן להשם יתברך, מה השתניתי משאר תלמידי הנביאים? משה רבנו היה נביא, יהושע תלמידו היה נביא, אליהו הנביא היה נביא, אלישע הנביא היה נביא, ואילו תלמיד של ירמיהו ולא זכה לנבואה. זאת אומרת, הוא לא התלונן מצד עצמו לזכות לנבואה, רק כי הוא תלמיד של ירמיהו. וכשהוא דיבר על דורות קודמים, הוא חילק את זה. משה נביא, יהושע תלמידו נביא, אליהו נביא, אלישע תלמידו נביא. זאת אומרת שמשה ואליהו היו יותר שורש בנבואה, ואילו יהושע ואלישע זכו מכוח זה שהם היו תלמידים שלהם. ויראו תלמיד של ירמיהו, ירמיהו הוא שורש. יש בנביאים נביאים שהם שורש לנבואה, ויש נביאים שהם מקבלים מנביאים קדמונים. ירמיהו הנביא היה שורש, כמו שבאמת כתוב בפסוק, בטרם אצורך וכו', מה שקראנו קודם. אבל עם כל זה, יש בדברים האלו דבר שנוגע גם לכל אחד ואחד מאיתנו. שמעון, הגמרא מסכת נידה, רק בזריזות. הגמרא במסכת נידה דף למד עמוד ב' אומרת שכל אדם לפני שהוא נולד, מלאך מלמד אותו את כל התורה. כתוב שם בגמרא, כתוב שם בגמרא שכשהתינוק הוא עדיין עובר ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, יש לו כוח ראייה בכל העולם, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסתרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו, שנאמר כי לתכרע כל ברך תשבע כל לשון, כי לתכרע כל ברך זה יום המיטה, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר, תשבע כל לשון זה יום הלידה, שנאמר נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. ומהי השבועה שמשביעין אותו? תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא, אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו הריני נוטלה ממך תנא דרבי ישמעאל, משל לכהן שמסר תרומה לעם הארץ ואמר לו, אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו הריני שורפה לפניך, אמר רב לזר מה יקרא וכו'. מה יקרא מהווים מי אתה גוזים, לשון שבועה. אז מה כתוב כאן? כשהעובר עובר, יש כאן סיפורים שלמים מה עובר עליו. דבר ראשון, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. ראייה רוחנית חזקה מאוד. דבר שני, מלמדים אותו את כל התורה כולה. דבר נוסף, משביעים אותו שיהיה צדיק ולא רשע. דבר נוסף, מלמדים אותו, הווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה. בשביל מה צריך את כל הדברים האלו? כמה אנשים זוכרים את זה? מי שיודע את זה, יודע את זה מהגמרא פה. אבל מישהו זוכר, מי שלא למד את הגמרא פה לא יודע את זה. אני לא פגשתי בן אדם שזוכר את זה, שיגידו, הוא זוכר את כל התורה, הוא לא שכח. כי המלאך סותר והוא שוכח. הוא נשבע משביעין אותו, מה עוזר השבועה? הוא לא זוכר את השבועה. אבל הכוונה של הדברים היא שהכוח הזה נשאר בנשמה. מכוח זה, שמעון, אתה יכול גם את זה להדליק. מכוח זה שהוא לומד את זה בתור עובר, כבר יש חיבור לנשמה לתורה. ומכוח השבועה הזאת שהנשמה נשבעת להיות צדיק, יש כוח חזק לנשמה להתקרב לצדקות. אפילו שהבן אדם אומר אני לא מרגיש את זה, זה כמו אצל ירמיהו הנביא, שירמיהו הנביא קיבל יותר מזה, יותר ממה שכל יהודי מקבל. ירמיהו הנביא קיבל כוח נבואי, ומה הוא אומר להשם יתברך? לא סתם אומר את זה לאיזה מישהו להתחמק, להשם יתברך הוא אומר, ואומר אדוני אלוהים הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. אומר לו השם יתברך, טעות בידך. ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך אחת תלך ואת כל אשר הצווך תדבר. עם כל זה שאדם מקבל את הכוחות, האדם לא מודע לכוחות האדירים שבתוכו. וזה שהאדם לא מודע לכוחות האדירים שבתוכו, זה אסון גדול מאוד. כי זה גורם, כי זה גורם שהבן אדם לא מנצל את הכוחות שלו. אנחנו יודעים על רבי עקיבא, התנא הגדול, כמעט כל התורה של בעל פה שיש לנו היום עברה דרך רבי עקיבא, כי גדולי התנאים היו תלמידיו, חוץ מה שהיה לו בהתחלה 24,000 תלמידים, גם אחרי שהם נפטרו היו תלמידיו רבי שמעון בר יוחאי, ורבי יהודה בר אילאי, ורבי מאיר, ורבי יוסי בן חלפתא, ורבי נחמיה. גדולי התנאים היו תלמידיו, ורב לזר בן שמוע, גדולי התנאים היו תלמידיו, ומהם התפשטה התורה בעם ישראל. ורבי עקיבא אומר את הגמרא במסכת מנחות בדף כ"ט עמוד ב', שכשמשה רבנו ברוח קודשו ראה שעתיד להיות רבי עקיבא כזה גדול בתורה, אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה נותן תורה על ידי משה רבנו, שייתן את התורה על ידי רבי עקיבא יותר כדאי? ורבי עקיבא מסר נפשו כשהיה בבית הסוהר בשבילו לאכול לחם בלי מלגלת ידיים, היה מוכן למות ברעב בשביל זה. וכל מה שהוא נהרג באמת בסוף ימיו, זה היה בשביל זה שהוא התעקש ללמד תורה גם בשעת הגזרה, ובשעה שסרקו את בשרו במזרקות של ברזל, היה קורא קריאת שמע. כתוב ברמח"ל שהוא ראש לעשרה הרוגי מלכות. אי אפשר אם נבוא להתחיל לתאר את המדרגות של רבי עקיבא, אין אנחנו מספיקים. מדרגות נוראיות למעלה מהמושגים של דורותינו בכלל. ועם כל זה כתוב בגמרא, במסכת כתובות ובמסכת פסחים, שעד גיל 40 רבי עקיבא לא כל כך עסק בתורה, ולא זו בלבד, אלא היה לו שנאה לתלמידי חכמים. אומרת הגמרא במסכת דף מ"ט עמוד ב', שרבי עקיבא היה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכן הוא כחמור, רצה לנשוך תלמידי חכמים כמו שחמור נושך. שאלו אותו, תגיד, כמו שכלב נושך, כי יותר מצוי שכלב נושך. אמר להם, כלב נושך ולא שובר עצם, חמור נושך ושובר עצם, הוא רוצה לנשוך חזק. איך ייתכן כזה דבר? אומר האריז"ל, כבר מההתחלה, משהו נולד, היה לו נשמה גבוהה מאוד, מהכי גבוהות שהיה מבריאת העולם ועד סופו. אלא שהנשמה הזאת הייתה שבויה בידי כוחות שליליים, כוחות רוחניים שליליים, ואז הנשמה לא מילה את הייעוד שלה, לא מילה את התפקיד שלה. בגיל 40 הוא קיבל התעוררות, זה היה גם על ידי אשתו חלק מזה, או עיקר היה על ידיה, ואז הוא התמסר ללימוד תורה בצורה נוראה, וברגע שהוא התמסר ללימוד תורה, הכוחות שהיו גנוזים בתוכו באו לידי ביטוי, יצאו מן הכוח אל הפועל, הוא הפך להיות גדול דורו. צריך לדעת שלכל יהודי ויהודי יש כוחות גדולים מאוד מאוד, והכוחות האלו ניתנו לו מהשמיים עבור המטרה להתקרב להשם יתברך בכל כוחו, להתמסר ללימוד התורה בכל כוחו. וכשהיצר הרע מטיל עצלות על האדם, ואנחנו צריכים להתגבר על העצלות הזאת, להתמסר בכל ליבנו ובכל נפשנו להשם יתברך ולתורה הקדושה. שלנו בפרשת שבוע את המצווה של טבילת כלים. כתוב, אחרי שחזרו במלחמת מדיין, ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא באים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותהר, אך במי נידה יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים, וכיבסתם בגדיכם ביום השביעי תארתם ואחר תבואו למחנה. אז על מה שכתוב כל דבר שאך במי נידה התחטא, אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה דף עיני עמוד ב', שמכלל כוונת הפסוק, שכלי של גוי שיהודי קונה אותו להשתמש בו לכלי אכילה, חייב טבילה. לדעת הרבה מהראשונים, הטבילה הזאת היא מדאורייתא. יש ראשונים שסוברים זה רק מדרבנן, והילפותא בגמרא זה רק אסמכתא. יש שיטות כזה מדרבנן, אבל הרבה ראשונים סוברים שזה דין דאורייתא. כי את הדין דאורייתא זה רק בכלי מתכות, כמו שכתוב פסוק לפני כן, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, זה שישה סוגי מתכות. אבל כלי זכוכית, רק מדרבנן חייבים. כלי עץ, אם זה רק עץ, בלי איזה חלק מעורב מדברים של מתכת או זכוכית, אם זה רק עץ, כלי עץ פטורים לגמרי. כי מדאורייתא רק מתכות, ובעץ לא גזרו. בזכוכית יש סיבה שחכמים גזרו. בכלי פלסטיק, מדאורייתא ודאי פטור, מדרבנן יש מחלוקת. השיטה העיקרית שאפילו מדרבנן זה פטור, מי שרוצה להדר יכול לטבול, אבל בלי ברכה. כלי מתכת, טובלים בברכה, חייב מדאורייתא, או להרבה שיטה, או מדרבנן. כלי זכוכית חייב לכל הפחות מדרבנן, זה גם כן טבילה בברכה. כלי עץ פטור לגמרי. כלי פלסטיק, לרוב הפוסקים פטור, יש סוברים שזה חייב מדרבנן, בעיקר הדין הלכה כפוטרים, מי שרוצה להדר, יטבול בלי ברכה. או אם יש לו כלי שצריך טבילה מתכת או מזכוכית, יכול לברך עליו ולפתור גם את זה, לכוון בברכה גם על זה. אבל לעניין שדיברנו קודם, אנחנו רואים פה עוד עניין גדול מאוד. מה הפשר הדבר שכלי שהיה של גוי ועכשיו בא לרשות ישראל צריך טבילה? רואים מכאן דבר נורא. הקדושה של הנשמות של עם ישראל כל כך חזקה, שאפילו ברכוש יש הבדל בין יהודי לגוי. עד כדי כך הרוחניות משפיעה. וצריך לדעת, הדין של טבילה של גוי, זה לא תלוי מי יצר את הכלי. מי היה בעלים על הכלי, דהיינו, אם יש בתחרושת כולו יהודים ויצרו כלי, וקנה את זה בעל חנות, שבעל החנות הוא גוי, ועכשיו אתה הולך וקונה שם, הכלי חייב טבילה. אפילו שהוא תוצרת יהודית, אבל כיוון שזה עבר באמצע שלב, שזה היה בבעלות של גוי, זה חייב טבילה. היום לפעמים, אפילו אם לחברה ישראלית, לפעמים יש מניות לגוי, יש בזה מניות לגוי, אז זה כבר לפעמים יכול להיות שאלה, לכל הפחות לטבילה בלי ברכה, יש מחייבים בזה בגלל זה, יש ניתון בדבר. אבל לכל פנים, אם היה בעלות של גוי, אפילו אם המייצר היה יהודי, אתה עצמך, בעשר אצבעותיך, יצרת כלי מברזל, אתה מומחה, נפח מומחה, יצרת בעשר אצבעותיך כלי מברזל, מכרת אותו לשכן מולך הגוי, למחרת הוא התחרט, מחר לך את זה בחזרה, אתה חייב לטבול אותו. כיוון שהיה בזה בעלות של גוי, זה חייב טבילה. מה אנחנו רואים? ההבדל ברוחניות בין נשמה של יהודי לנשמה של גוי, זה הבדל גדול מאוד. ואמר על זה רב ברוך בר זצ"ל, מחבר ספר ברכת שמואל, והתלמיד של רב חיים מבריסק זצ"ל. הוא אמר, כשאנחנו מברכים בבוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שלא עשני גוי, לא מכוונים רק על איזה גוי מסכן שלא יודע מה מצבו, אפילו על הראש ממשלה, הנשיא של המדינה הכי מצליחה בעולם, על הפרופסור הכי מדען גדול בעולם שקיבל את כל הפרסים שיש בעולם, אנחנו מברכים להשם יתברך שלא עשנו כמו. למה? כי הנשמות של עם ישראל זה דבר אחר, זה סוג אחר, זה רוחניות קדושה, רוחניות שמחוברת להשם יתברך, כמו שכתוב בפסוק בפרשת יתרו. וישאו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויהייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אומר להם משה רבנו, הכנה למתן תורה. מה ההכנה? אומר להם משה רבנו, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויהייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה ההכנה למתן תורה. יש מלחמה של היצר הרע, והמלחמה לפעמים היא קשה. אומר לו השם יתברך למשה רבנו, אם אתה רוצה להכניס את עם ישראל למלחמה הזאת, אתה צריך לתת להם את הנשק. מה הנשק? לדעת את העוצמה הרוחנית של היהודי. כשהיהודי יודע את העוצמה שלו, הוא יודע אני יכול לנצח במלחמה. הוא גם יודע, זה בושה בשבילי לרדת לכאלו עניינים של היצר הרע. אני עם קדוש, אני עם סגולה. אם האדם לא יודע את זה, אז הסכנה היא גדולה מאוד. אבל יש כאן עוד דבר. כתוב בפסוק לפני הדברים האלו, כמו שקראנו קודם, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר למור, כה תאמר לבית יעקב. ותגד לבני ישראל. מה זה כפל הדברים? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, וגם אתה קורא לזה יעקב וישראל, תאמר ותגד. אומר רש"י, הכוונה בית יעקב זה נשים, בני ישראל זה גברים. אז הוא אומר לבית יעקב תגיד להם בלשון רכה, לבני ישראל תגיד דברים קשים. אבל יש כאן קושיה שואלים המפרשים, בהמשך לא כתוב שני מסלולים. אם היה כתוב כה תאמר לבית יעקב, כתוב 5 פסוקים. ותגיד לבני ישראל, כתוב 5 פסוקים אחרים. זה תגיד להם, זה תגיד להם. השם ברך אומר לו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, ואומר לו את אותם הדברים. אז יש מפרשים שפה כתוב רק את הדברים הרכים, והדברים הקשים לא נכתבו בתורה. לא כל מה שמשה רבנו דיבר 40 שנה, הכל כתוב בחומש. אבל יש מפרשים לא כך, שהכוונה היא כזאת. את הדברים האלו עצמם, ואתם תביאיתם לסגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש לזה שתי הסתכלויות. מצד אחד יש הסתכלות, תראה כמה כדאי לך להתקרב להשם יתברך. טעם סגולה, טעם קדוש, זה דברים רכים, זה כותומר. אבל יש בזה גם דברים קשים כגדין. תבין שיש לך נשמה גבוהה, ואם אתה שולח את הנשמה הגבוהה הזאת למקומות הטומאה, משקיע אותה חס וחלילה בממתת שערי טומאה, כמה גדול האבון של זה, כמה חומר העבירה שבזה. אם אדם מסתכל במעלה של נשמתו, בקדושת נפשו, אז יש בזה זכות וחובה. אז יש בזה זכות שיש לו נשמה גבוהה, אבל יש בזה חס וחלילה שלא יקרה מזה חובה, אם חס וחלילה הוא מקלקל את זה, הוא מזלזל את זה. אם אחד לקח איזה זכוכית בבית המלך ושבר אותה, זכוכית שעולה 10 שקל, מילא. אבל אם אחד לקח יהלום, היהלום הכי יקר בעולם, ששווה עשרות מיליוני דולרים או יותר מזה, וניפץ אותו, אז החשבון שלו הרבה יותר גדול. אז אנחנו צריכים לדעת את המעלה הגדולה של נשמותינו, את הקדושה העליונה של נשמותינו. אבל העיקר להבין שכמה שנתקרב יותר להשם יתברך, נחוש יותר את הנשמה, נחוש יותר את הרוחניות שבתוכנו. כל עוד שהאדם לא מתקרב להשם יתברך, חסר לו בחיות של הנשמה, חסר לו ברוחניות של הנשמה, כמו שכתוב בפסוק, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. החיות תלויה בקשר עם השם יתברך. יש לנו כבר את הגמרא פה, בגמרא בדפיין עמוד ב', הגמרא אומרת, שאלו אנשי אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? אדם רוצה להצליח בתורה, מה יעשה? אמר להם, אמר להם, ירבה בישיבה וימעט בסחורה, דהיינו יתמיד בתורה כמה שיותר. אמרו, הרבה עשו כן ולא הועיל להם. ראינו הרבה שהתמידו ולא יצאו מספיק תלמידי חכמים גדולים, אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו, להתחנן להשם, שנאמר, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, פסוק במשלי פרק ב'. תני רבי חייא, משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו, דהיינו עושים סעודה, נותנים לכולם מנות, אבל לידידים המלך אומר, אל תאכלו מהצלחת שלכם, בואו קחו מהצלחת שלי, מהכי קרוב, להראות שהוא אוהב אותם. אותו דבר בתורה, כמה שמקבלים את התורה יותר קרוב מהשם יתברך, אז זה כוח יותר גדול. שורש החוכמה זה מהשם יתברך, כמה שאדם מתקרב אז ההצלחה שלו בתורה יותר גדולה. ההצלחה בתורה זה רוחני. ודאי ששואלת הגמרא, אם כך שאמר להם, רק את ההצעה הזאת, מה כמה שלן דהה בלואה לא סגיה, צריך גם זה וגם זה. גם התמדה בתורה, וגם להתקרב בכל כוחו להשם יתברך. אומר המהרש"א שהעצות שכתובות כאן בגמרא זה מועיל אפילו על מי שנגזר עליו מתחילת בריאתו להיות טיפש. הגמרא אומרת לעיל מזה בדף ט"ז עמוד ב' שלפני שאדם נברא בא מלאך ולפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו ריבונו של עולם, מה הוא יהיה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני? זאת אומרת ג' הדברים האלו נקבעים בגזרה קדומה מההתחלה. אם יהיה גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני. אבל רשע וצדיק, אומרת הגמרא, לא, את זה המלאך לא שואל. למה? כדי רבי חנינא. דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל מהשם, לא ככה שואל מימך, כי אם ליראה וגומר. זה תלוי בך. על כל פנים אומר המהרש"א, אפילו שזה היה כבר גזרה עליו להיות טיפש מההתחלה, אם הוא יתמיד בתורה ויתחנן להשם יתברך, הוא יקבל חוכמה. לא סתם חוכמה, אלא חוכמה גדולה, חוכמה שהגמרא קוראת לזה שהוא נקרא חכם בתורה. אנחנו נמצאים בימים של בין המצרים. היה צום 17 בתמוז היום. המשנה אומרת במסכת תענית דף כ"ו, חמישה דברים קשים אירעו לאבותינו ב-17 בתמוז וחמישה בתשעה באב. החמישה שב-17 בתמוז, נשתברו הלוחות ובטל התמיד ושרף אפוסטומוס את התורה והוא עמד צלם בהיכל והובקעה העיר. והחמישה בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, ונחרב בית המקדש הראשון והשני, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. מה באים חכמים ללמד אותנו בזה שחמישה דברים קשים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז? להראות לנו שקרה משהו לתאריך הזה, הרוחניות של היום נפגמה. ומה הפגם הראשון? שבירת הלוחות. מה העניין שבירת הלוחות? הרי שבירת הלוחות מה היה בגלל חטא העגל? אז הוא היה צריך את חטא העגל למנות, במקום למנות את שבירת הלוחות. שבירת הלוחות זה התוצאה של חטא העגל, אומרים המפרשים. הלוחות זה לוחות הברית, זה הקשר שלנו עם השם יתברך. נכון שהסיבה של הפגם הייתה בגלל חטא העגל, אבל הצרה הכי גדולה זה התמעטות הקשר עם השם יתברך. אין צרה, אין צרה יותר גדולה מזה. השורש של כל הצרות כולם זה חוסר הקשר עם השם יתברך. וכמו שכתוב בתורה, בפרשת וילך, והרמב"ם אומר בספר המורה, שהפסוק הזה זה פסוק שהוא שורש לכל התורה. בפרק למד א' פסוק י"ז, ואמר ביום ההוא, הלא על כן אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. כל הצרות משהו שם, הלא על כן אלוקי בקרבי, זה השורש של כל הרע שבעולם. ולצד שני השורש של כל הטוב שבעולם, כתוב בפרשת כי תצא. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. במה תלוי להצילך ולתת אויביך לפניך? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אומרת לנו כאן התורה, חסרון קדושה, חסרון צניעות, זה מסלק גדול של השכינה מעם ישראל. ואנחנו צריכים ההפך, להביא את השכינה לעם ישראל, להביא לתוכנו את השכינה. האבלות שיש לנו על החורבן זה על שני דברים. האחד, על חסרון בית המקדש, על כל חלל המצוות הכלולות בעניינו, הקורבנות ושאר כל העניינים שיש בבית המקדש. אבל השני, הוא עיקר גדול מאוד, כתוב בפסוק בפרשת תרומה על תחילת הציווי של בניית בית המקדש, בפרק כ"ה פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הבסיס המרכזי של עניין המקדש, זה ושכנתי בתוכם. ולכן המקדש שנעשה בידי משה, ששם הייתה השראת שכינה נוראה, שמשה רבנו שם היה נכנס לשמוע את דבר השם, אז הוא לא נקרא אפילו מקדש, הוא נקרא משכן, זה השם שלו, מלשון השראת שכינה. העיקר הגדול זה השראת שכינה. עד כדי כך שאומר רש"י בפרשת שמיני, אומר רש"י, שכל זמן שלא שרתה השכינה, היו ישראל נכלמים ואומרים משה, משה רבנו, כל התורך שטרחנו שתשרה שכינה בינינו. אומרים לו, כל מה שעבדנו היה בשביל השראת שכינה. זה עיקר גדול. ובידינו הדבר להרבות את השראת השכינה בתוכנו. כמה שאנחנו יותר מתאמצים להתקרב להשם יתברך, בהתמדה בתורה בעיקר. כי אומרת הגמרא במסכת ברכות נפחת עמוד א', מיום שחרב בית המקדש אין עולה הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. לימוד התורה זה המביא הגדול ביותר שיש לשכינה. אין מה שמביא לנו היום השראת שכינה יותר מאשר לימוד תורה. ולהתפלל להשם מעומק הנפש. כתוב בהגרא בגור הגרא לספר יצירה פרק א' דף ט', שבתוך הנשמה של כל יהודי יש השראת שכינה. אבל השראת שכינה הזאת נמצאת במקום עמוק. כמה שאנחנו יותר מעוררים את העומק שבנשמתנו להשם יתברך, אנחנו יותר מתחברים להשראת שכינה שבתוכנו. ואז על ידי זה אנחנו מקבלים כוח גדול מאוד של חיבור להשם יתברך. שמיעזור נזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, שמיעזור נזכה כולנו, ובניין למקדש ברבינו אמן, ביד משיח תזכרנו ברבינו אמן.